טוב, אז בפולניה היו נוסעים ברכבות. למשל, לפני החגים, נגיד, נסעו חסידים כל מיני חסידיות ברכבת. הם היו יורדים בתחנה הזאת, הם יורדים בתחנה הזאת. אני אומר לי שפיאסצנה היה לפני גור. אז כשהיינו נוסעים ברכבת החסידים של פיאסצנה, אז הגר החסידים שהם כמות גדולה, קצת היו צ'פן מזה, הם קצת צוחקים עליהם, קצת עוקצים אותם. ושגור זה גור, ומה השוואות? על אורים שהיה לו 100,000 חסידים היה לו. פעם שאלתי את דוקטור אלפסי, מי לדעתו, הוא חוקר, מי לדעתך בתנועת החסידות, הרבי שהיה לו הכי הרבה חסידים? אז הוא טוען שהאדמו"ר הזקן מאבו מרדכי מגור, הוא היה לו, בכל התנועת החסידות הוא היה לו מסתום הכי הרבה חסידים. כך הוא טוען. אבל אנשים אומרים שכשהיו...
כמה נוהגים אומרים שלומר שאלכסנדר היה יותר גדול מגור בערך?
היה תקופה, אבל לא בתקופה האחרונה. כשהרבי מגור, אבו מרדכי מגור, הוא עבד הרבה על צעירים. הוא ברבי מפיאסצנה, היו שני אנשים שעבדו הרבה על צעירים. אז הוא קירב אותם, והמבוגרים לא אהבו את זה כל כך. זה היה לחשבון המבוגרים. אז הוא קירב, אז החסידות התרפתה. אבל היה שלב אומרים שלפני זה, בזמן הישמח ישראל, אלכסנדר היה יותר גדול מגור. ככה אמרו לי פעם איזה חוקר אחד אמר. בקיצור, אז פה מדברים על רכבת. רכבת, אומרים שכשהמציאו את הרכבת, אדיב חיים מצאנז היה מאוד נגד הרכבת. הוא אמר, זה לא טוב. ומקובל שהרבה אנשים גדולים אצלנו, הרבה המצאות הלכו להמציא. כל מיני המצאות, מכונית. אבל בכוונה הם לא רצו. הם לא רצו להמציא את הדברים האלו, מכיוון שמי יודע, הם... זה דברים שאתה לא יודע איך מתפתחים. עכשיו רואים אייפון את הדברים האלה, למעלה זה מגיע. ואז... לא, סתם היה נגד הרכבות. סתם היה נגד הרכבות. בדיוק, למה דווקא הוא היה נגד הרכבות? אולי בעלי הדברים האלו, אני לא יודע מה הסיבה, אבל הוא מאוד התנגד. אני לא חושב שהוא הרבי היחיד שהתנגד לזה. אז הוא לא אהב את הדבר הזה. יש ספר, יש סופר אחד, טפלר, שהוא חיבר ספר אלם העתיד. איך הוא ממגנית אלם העתיד? אז הוא טוען בספר שלו, הוא טוען בספר שלו שההתפתחות שיש היום היא לא טובה, בגלל שהאדם לא מסוגל לעכל את הדבר הזה יותר מדי בשביל הכוחות שלנו, וזה יכול להביא רק דברים רעים. אז הוא מציע, לא, אל תעשה אייפון, תעיט את ההתפתחות, אל תתפתח כל היום, זה לא טוב. אתה רואה את זה בנשק, אתה רואה את הדבר הזה, איזה המצאות ממציאים היום, זה הרי נורא והיום. כל המצאות זה כלי משחית כאילו שזה נורא. נורא. זה אומרים שהיה נכדה של החפץ חיים שהייתה חילונית. אז היא באה לסבא של החפץ חיים. פחות או יותר, אני לא מדייק כנראה, אבל מהזיכרון. ואמר לו, סבא, תצא החוצה, תראה מה הולך פה. העולם מתפתח, העולם גודל, העולם מתפתח. מה אתה פה יושב בחדר שלך, תקוע עם הספרים? אמר, כן, כן, העולם מתפתח. עכשיו ממציאים פצצה קטנה, אחרי זה ממציאים פצצה יותר גדולה, ואחרי זה יותר גדולה, ואחרי זה יותר גדולה, ואחרי זה יותר גדולה. כן, העולם מתפתח, נכון. טוב, בקיצר, אז היה נסו ברכבת. נסו ברכבת חסידים, חסידי בובוב. בובוב, הם היו בעלי מנהגים גדולים. והרב מבובוב היה קדוש ציון, רב ציון אלברשטיין, זו היה, הוא הסבא של הרבי של היום מבויה, נכון? יודע, הוא הסבא. הוא היה אבא של רב שלוימה, ושלוימה זה אבא של אילו אבא.
כן.
נכון?
תראו את זה אחד מהם.
טוב, לא משנה, לצורך העניין. בקיצר, אז הם היו, כשהיו, ורב ציון מבובוב היה בעל מנהגים לא רגיל, נפלא. ואז נסו ברכבת, אלו שנסו ברכבת שרו שירים, נגנו. איתם נסו חסידים מחסידות אחרת. לא נגיד את השם שלהם, זה גם לא כתוב, אני יכול לתאר לעצמי. שהם גם נסו לרבי שלהם, זה היה בתור רכבת. אז הוא, אז אחד מהם...
חזר היום מאמריקה.
צדיק בא לעיר.
בקיצר... אז הם שרים, הבובו החסידים שרים. יש פה אחד מהכנסת שהוא מהמוצא שלו חסיד בובו?
מישהו פה בובו במקור.
לאבא שלי בכנסת היה אחד שהוא שניים בובוברס. תפילס, וואי. הוא היה, זה הרבי שלו, הוא בובובר. מיכל ורסי, הוא נכד של רבצים בובו, ממש נכד. טוב, אז אולי בזמן תסבור את הסיפור הזה. אז היה הסיפור הזה, היה עם הרב אנגלרד, שהיה הרב של שיקון בובו בבת ים. הוא היה ילד צעיר. הוא היה אילוי, אילוי גדול, והוא נסע, דווקא אילוי, והוא נסע לבובו, ובדרך החסיד של בובו שרו, והיו שם חסידים מחסידות אחרת, שאמרו להם, התחיל ביידיש, אמר ככה, ילד, אין אתה נוסע, שאלו את אנגלרד הזה, שהוא היה ילד. אמר, אנחנו נוסעים, אני נוסע לבובו, לקדוש הרבי ציון מבובו. או, אז אמרו לחסידים אחרים, איזה חסידות חדשה, שרים כל היום, אנחנו עושים לרבה שלנו, שומעים פלפולים, שומעים דברי תורה, ואתה הולך שירים, שירים, שירים. אז אמרו, תשמעו, ילד קטן, עילוי שר. צריך לבדוק את הדבר הזה. אם תרשו, אני אענה לכם, אמרו. בכל מקום שדוד המלך מזכיר בתהילים חסידים, הוא מזכיר שירה וזמרה. למשל, ילזו חסידים בכבוד, זרמו לשם חסידיו, וחסידיך ירננו. יש מקום אחד, כך הוא אמר, ילד, ילד, אם זה נכון, זה לא ישקעת. יש מקום אחד שמוזכרים חסידים בלי שירה בזמרה. ואז זה מאוד קשה. זה ביטר רזח, זה לא טוב. כתוב ככה, תפילה לדוד שאמרה נפשי כי חסיד אני. השם דוד מתפלל, תשמור אותי, כי חסיד אני ואני לא שר, תשמור אותי. זאת אומרת, הזמרה זה לא סתם ניגון, זה שומר את הבן אדם, זה שומר את הבן אדם. עכשיו, בבלז לא היו שרים, לא היו מנהגים. והרם בבלז של היום, שהוא אדם פיקח והוא טיפ ומנהיג, הוא התחיל להכניס שירה, ובבלז שרים הרבה, וזה ממש... מנגינה, וזה ממש שומר על אנשים, הזמרה זה דבר, מעבר לעניין של, אתה יודע, וכולי וכולי וכולי, זה פשוט שומר, זה נותן חמימות, זה נותן זהו, אז אנחנו בובו ועוד בעניין הזה.
אנחנו גם שרים, לא?
מה?
אנחנו גם שרים הרבה.
שרו הרבה, ודאי, כן. אין שפקזת שרים. נכון, רבי ישר הרבה.
ומיכל שר בבנסלו, בשביל שבו? טוב, יופי, כל טוב.
נכון שרבי מפיאזף, יש קודש שר הרבה עם התלמידים, כן?
כן, כן.
שאל שוב. You didn't say that for me, I was like... I got a good answer to the border.
He takes away the border, yeah. היום, כתוב ב... בגמרא שמי שמגיע שתלמידי חכמים בארץ ישראל כפול שתיים מאלה שבבבל, אבל אם אחד מבבל מגיע לארץ ישראל אז הוא
הוקר ארבע פעמים.
כן, אז עכשיו אתה הגעת עם כל עם כל הכוחות של אמריקה.
כוחות הטובים, אני מקווה.
מה?
כוחות הטובים של אמריקה, אני מקווה.
אנחנו נשתמש עם זה.
יש כמה כוחות משתי הכיוונים באמריקה.
איזה ברגן.
כל פעם ששכחו את התורה, אז עלה מבבל עזרא והוא הציל את המצב. אז עלה מבבל הלל, אז הציל את המצב. עלה מבבל רבי חייא,
איזה יופי.
הציל את המצב.
יפה. כן.
אני לא חשבתי.
טוב, אז אנחנו בפרק י' ח'. אז אנחנו עוד הפעם מתקדמים הלאה והלאה, זאת אומרת, עכשיו מתחילים הקולס. עכשיו מתחילים ההקלות של הבלטניה. כן, אז בהתחלה הוא אומר, צריכים שיהיה אהבה ואירה בפועל. אחרי זה הוא אמר, טוב, בסדר, אין לך אהבה ואירה בפועל, יכול להיות שאתה מנשמות כאלה שהן בחינה של עיבור, אין אהבה בפועל. יש רק אהבה על ידי זה שאתה... בתוקף חזק במוח, זה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, כן? אחרי זה, מה ראינו עוד בפרק הקודם? זאת אומרת, מה זה נקרא קרוב מאוד הדבר אליך? מה שהוא הסביר, הכוונה, כיוון ש... עצם ההחלטה מה לחשוב או מה לעשות זה ברשותו של אדם, הוא יכול להחליט, המוח שליט על המידות, ולכן כל עוד הוא לא רשע כזה שממש ליבו שליבו ברשותו, כן, שאז הוא צריך לעשות תשובה על ידי רוח נשברה כמו שראינו, אז הוא עדיין יכול לשלוט, לכן זה קרוב מאוד. ועכשיו הוא בא להוסיף עוד תוספת, זאת אומרת, מה הוא אמר? הוא אמר שלהתבונן בתוקף חזק על העניין, על החיוב בעבודת השם וכל הדברים האלה, זה בכל בן אדם. עכשיו הוא בא להגיד את הדרגה עוד יותר פשוטה, מה שהוא הזכיר כבר למעלה, שיש מושג של אהבה מוסתרת שיש בלב כל אדם. זאת אומרת, אפילו בן אדם שלא חושב ולא מתבונן בשום דבר, יש איזה שורש שהוא ירושה לנו, כן? זה הדרגה הכי נמוכה שהוא בא עכשיו להגיד בפרק י"ח. ולתוספת ביו, באר היטב מילת מאוד שבפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד. זאת אומרת, יש פה איזה הדגשה, כי כבר קרוב אליך, זה כבר גם כן אומר שזה קרוב, נכון? אם היה כתוב רק קרוב אליך, זה גם, זה כבר בא להגיד לך שזה קל להשגה. המאוד זה תוספת, אז כאילו הקרוב אליך זה הפרק הקודם, זה שבן אדם יכול להחליט שהוא חושב בדברים גבוהים, חושב בדברים גבוהים, זה קרוב, כי בן אדם יכול להחליט את זה, זה בכוחו. זה לא אהבה ואירה שצריכים משהו מיוחד כדי שזה יהיה. עכשיו מאוד זה אפילו יותר מזה. אז הוא מסביר מה זה המאוד. צריך לידע נמנה, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, ואין לו לב להבין בגדולת אין סוף ברוך הוא להוליד ממנה דחילו ורחימו, אפילו במוחו ותבונתו לבד. כן, מה נעשה? יש אנשים שגם כן... הם נולדו ככה, זאת אומרת שהם הם, הם לא בעלי שכל של יכולים להתבונן או משהו כזה, או שהם, החיים שלהם הביאו אותם למצב כזה, כן? החיים שלהם הביאו אותם שהם לא מתבוננים בגדלות השם, הם מתבוננים במה היה, איך קראו למשחק שהיה עכשיו באמריקה? היה עכשיו משחק גדול, נכון? הסופרבול. זהו, אז יש אנשים שזה מה שהם מתעניינים בסופרבול, לא בגדלות של השם. אז מה עושים? אף על פי כן קרוב עליו הדבר מאוד לשמור ולעשות כל מצוות התורה ותלמוד תורה כנגד כולם בפיו ובלבבו ממש מאומקא דליבא באמת לאמיתו בדחילו ורחימו שהיא אהבה מוסתרת שבלב כללות ישראל. זאת אומרת, הרי זה מה שהוא כל פעם בא לפתור את הבעיה, הרי כל מצווה ומצווה חייב שיהיה דחילו ורחימו, כי בלי שיתחילו ורחימו, אין לזה כנפיים, זה מעשה גשמי. אז חייב להיות שיהיה. אז עכשיו אנחנו הולכים לדרגה הכי נמוכה. מי שאפילו במוח שלו, אין לו אהבה ואירה במוח אפילו. לא רק שבלב אין לו, אפילו במוח אין לו. אבל יש לו אהבה ואירה בסיסית, שהיא אהבה ואירה שהוא אפילו לא מודע אליה. זה משהו שהיא ירושה אליו. שאם הוא יכול לשמור תורה ומצוות, מחמת הדבר הזה, ללא שום התבוננות ולא שום דבר, ממש כעושה מעשה תם, כן? אף על פי כן, וזה יהיה בחינה של אהבה ואירה. שהיא ירושה לנו מאבותינו, רק שצריך להקדים ולבאר תחילה, באר היטב, שורש אהבה זו, כן? מה זה אהבה המוסתרת הזאת ועניינה, ואיך היא ירושה לנו, כן? איך ירשנו את הדבר הזה, זאת אומרת, למה זה משהו שהוא בסיסי אצל כל יהודי, ואיך נכלל בה גם דחילו. כן, זאת אומרת, יש פה גם כן העניין של אהבה ואירה, נכון? זאת אומרת, אהבה, הוא כאילו מבין למה זה, יש אהבה מוסתרת שנמצאת בלב כל אדם.
יש בתוכה ואירה, זאת אומרת, נראה שהעיקר זה אהבה, ועניין זה אבל קשור לאהבה יש דחילו. כי הוא מדבר פעמיים פה, הוא אומר שהיא אהבה מוסתרת, וגם בקטע...
דחילו זה פחד, עירה.
אהבה זו בעניינה. כאילו אהבה זה הדבר בסיסיסי, וקשור לזה כזה יש דחילו, אבל העיקר זה אהבה. הוא קורא לזה אהבה שהיא אהבה מוסתרת, וגם פה הוא כותב אותו דבר. אהבה זו בעניינה.
נכון. זה בדיוק מה שהוא אומר, שכאילו, שבעצם כאילו יותר כלול בזה, באהבה מוסתרת יותר יש את העניין של אהבה, וכאילו יראה פחות מובן איך יש את זה בצורה נסתרת.
נכון, למה? חלק מהאהבה. זה ככה נשמע.
כן, זה הוא יסביר, איך זה נכלל. אבל השאלה היא, למה הוא מבין שהאהבה בעצם יכולה להיות מוסתרת? כאילו יש לו איזה, משהו פשוט שזה קושי, זאת אומרת, אהבה... אני מבין איך היא מוסתרת, היא פשוט לא גלויה. אבל עירה, היא צריכה, אם היא לא גלויה, אז איך היא נסתרת? אתם מבינים את הקושייה?
מה זה?
איך היא קיימת?
זו השאלה. כן, איך היא קיימת? זאת אומרת, כאילו, עירה, אם היא לא גלויה, אז איך היא, אז מה זה אומר שהיא נסתרת? כאילו אין משמעות לזה שאתה אומר שהיא נסתרת. כן? אבל, מה? ככה זה, לא, ככה הוא אומר, וזה מה שאני שואל. זה מה שאני שואל, לכאורה, מה הוא אומר פה? הוא אומר פה שאני בא ואומר, תראו, יש איזו נקודה שהיא ירושה לנו, שזה אפילו בלא התבוננות של המוח, ובאהבה אני כאילו יכול להבין את זה, וכמו שאני אסביר, בעירה זה קצת יותר קשה להבנה. קשה להבנה מה שייך בעירה, מושג של מוסתר. נכון? אז כבר ראינו כבר למעלה גם כן שהוא אומר איזה חילוק בין אהבה ואירה. זה עוד פעם, אהבה זה כאילו מה הכוח שמניע אותי לעשות דברים, ועירה זה דבר שאני נמנע ממנו לעשות דברים שלו. עכשיו, הוא אמר, אם אתם זוכרים, שהוא אמר למעלה, כשהוא דיבר על אהבה ועירה בדרגה השנייה שלהם, שכאילו ההתבוננות בצורה חזקה, אז כאילו עירה זה תמיד משהו של המוח, ואהבה זה יותר עניין של המידות. נכון? באיזה פרק אמרנו, היה לנו את השיעור הזה? הנה, בפרק ט"ז, הנה אם אתם רואים, תחילת פרק ט"ז. מה הוא אומר? כשהוא מדבר על העירה היותר גדולה, הוא אומר, זה כלל גדול בעבודת השם לבינונים, העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, על ידי אור השם המאיר לנפש האלוקית שבמחול לשלוט על הלב, כשמתבונן בבוכו, בגדלות אינסוף ברוך הוא וכו', מה? להוליד מבינתו רוח דעת ועירת השם במוחו, להיות שר מרד דאורייתא ודרבנן, ואפילו איסור קל של דבריהם חס ושלום. ואהבת, אז זאת אומרת, איפה הוא אומר, איפה נולד העירה? במוחו, כיוון שהוא מתבונן, זה. ואהבה, מה הוא אומר? ואהבת השם בליבו בחלל הימני, בחשיקה וחפיצה לדווקא בקיום המצוות דאורייתא ודרבנן ותלמוד תורה שכנגד כולם. נכון? אז כאילו, גם כשהוא מדבר על, כשאני רוצה לעורר אהבה ועירה בפועל, אז תמיד העירה היא בדרך כלל יותר קשורה למוח, והאהבה יותר קשורה ללב. זאת אומרת, למה? כן, אז הסברנו, אהבה בעצם, זה בעצם הצורך להשלמה, נכון? זה מה שאמרנו, אהבה לא בדרגה הגבוהה ביותר שלה, בדרגה הרגילה שלה זה כאילו הבן אדם, הוא לא מרגיש השלמה, הפוך, הוא מרגיש צימאון כל הזמן, הוא מרגיש צימאון, הוא מרגיש לא מושלם, וזה הגוף, זה עצמו הדבקות, בזה שהוא מרגיש...
הוא צמא, כן?
הוא צמא כל הזמן, בדיוק, כן? אהבה בדרגה גבוהה מאוד, זה אהבה בתענוגים, זאת אומרת שהוא כבר רגוע, אבל בעצם האהבה זה התשוקה, זה הכיסופים והרצון להשלמה. זה אהבה. אז, ומה זה עירה? ועירה זה כאילו בעצם מניע, אני קצת, אני נמנע מהחיבור, כן? עירה זה, אני ירא מפני המלך, גם כשמדברים על תפילה, בצורה של תפילה, יש צורה של תפילה של עירה, כאבד, שאני נמנע, ויש צורה של אהבה, נכון? אז תמיד עירה זה דבר שהוא מגביל, הוא מגביל את החסד, הוא מגביל דין, מגביל את החסד. אז העניין של התשוקה, זאת אומרת, הצורך ב... הצורך בהרגשה של חיסרון, זה עיקר הנקודה. כמו שאמרנו, שבמצוות, האהבה היא חלק מהותי מן המצווה, נכון? זה לא מה שגורם לי לעשות רק את המצווה, אלא הפוך, כל המצווה היא כדי להגיע למצב הזה של הצורך לחיסרון. כמעט שכל המצוות כולם, מה מטרתם? המטרת שלהם זה להגיע לדבקות. מה זה דבקות? איך מגיעים לדבקות? בדרגה הנמוכה. בהרגשה של הצורך, כן? אז לכן במצוות עשה, שהם השורש של אהבה, אז כלול בהם, אהבה היא לא דבר נפרד מן המצווה, זה חלק מהותי מן המצווה. אז לכן שמה כשאני רוצה לעורר, אני צריך לעורר אהבה בפועל, כיוון שזה המטרה, הצורך הזה. מה שקיים בעירה, העירה בפני עצמה, עיקר המטרה שלה, זאת אומרת, כשהבן אדם נמנע מן עבירה, אין חיסרון בעבירה עצמה, בין אם הוא ירא או לא. אם למעשה הוא לא עשה את זה, אז הוא לא עשה את זה. נכון? אם למעשה בן אדם לא עשה את העבירה. זה משנה אם הוא הרגיש פחד מזה או לא הרגיש פחד. למעשה, מבחינת להימנע מן העבירה, אין חיסרון בין אם אתה עושה את זה מחמת הרגשה של פחד, או בין החלטה שאתה לא עושה את זה. ולכן, עיקר השורש של עירה הוא במוח.
אתה אמרת בשבת ברמב״ם שצריך להימנע מתוך רצון לקיים את המצווה, כן. לא סתם להימנע, להימנע סתם זה לא.
כן, כן, לא להימנע סתם, אבל לא מחמת פחד של הרגשת הלב.
ישב לא עבר עבירה.
כן, נכון, נכון, נכון. הרמב״ם אומר את זה גם, כשישב עליו זה רק אם הוא היה לו אפשרות, וגם כבר הוא נמנע, אבל אני יכול להימנע בגלל שהשם ציווה, אבל לא שאני מרגיש פחד, זאת אומרת, אני מרגיש פחד פיזי ולכן אני לא עושה. אלא כשאני מבין בשכל, אני מבין בשכל שהקדוש ברוך הוא ציווה לא לעשות את זה, אז אני לא עושה את זה. זאת אומרת, כשאני נמנע מלעשות עבירה, ואני לא מרגיש פחד בפועל, זה לא חיסרון בעצם ההימנעות מעבירה. יש מעלה אם אני גם ארגיש עירה, שזה סתם מצוות עירת השם. אבל זה לא משהו שהוא מהותי במצווה. שאין כן, במצוות תעשה אמרנו, אהבה זה המטרה של המצווה, הפוך, זה כל העניין. אז לכן אתה צריך, לכן השורש של אהבה הוא יותר, גם כשהוא בגלוי, הוא יותר בלב, והעירה היא תמיד יותר שורש שלה במוח. אז עכשיו כשאתה בא ואומר, אהבה נסתרת, מה בעצם אתה אומר אהבה נסתרת? הבן אדם לא מרגיש, אבל הוא מרגיש חוסר נחת. זאת אומרת, כל החוסר נחת שיש בעולם, דוב, לא היית השבוע, אתמול, כן? אז הרבה מדבר על זה באמת בדרך המלך, בפרשת חיי שרה, שיש חוסר נחת, כולם מדברים על זה, זה משהו ידוע, נכון? העולם בעצם בנוי על, בשביל מה בן אדם, למה אנשים, יש כל כך הרבה סמים בחוץ לה, באמריקה, הנה, אתה הגעת מאמריקה, למה אנשים מכורים שם לכדורים, נרקות, ואלכוהול וכל הדברים האלה. מה זה כל הדבר הזה? זה בשורש הבריאה יש איזה כאילו הרגשה של חוסר, כן? הרגשה של חוסר. וגוי, על מה הוא ילביש את החוסר הזה? אין לו נטייה טבעית מטבעו לדברי קדושה. יש לו חוסר, בכל הבריאה יש חוסר, כיוון שהצורה של הבריאה היא שיש חוסר, אבל כשאתה בא ואומר אהבה נסתרת, אז מה זה אומר? זה אומר כל יהודי בעצם, הרי המצב של חוסר סיפוק וחוסר סובע והרגשה של זה בעצם אהבה כשהיא לא בגילוי, נכון? זאת אומרת, אהבה בגילוי זה כשאני מרגיש ממש את ההשתוקקות, אבל גם אם אני לא מרגיש את ההשתוקקות, את החוסר נחת אני מרגיש תמיד, כן? אז החוסר נחת הזה הוא בין ב... ב, ב, ב בגלוי, בין שלא בגלוי, זאת אומרת, זה מוסתר. זאת אומרת, אצל יהודי, החוסר נחת וחוסר שלווה שיש לו בחיים, זה מגיע משתוקקות לאלוקות. כן? בזה יש הבדל בין נפש יהודית לנפש לא יהודית. השאלה למה ההשתוקקות, למה בעצם השורש של ההשתוקקות שלו. אבל בעירה, כשאנחנו אומרים עירה נסתרת, אז בעצם, כיוון שהעירה, בעצם עיקר המטרה שלה, זה כאילו ההחלטה, החלטת המוח, אז מה זה נסתר? זאת אומרת, אם אין את ההחלטה הזאת, אז אין כלום. מה יש עירה נסתרת, כן? זה נראה בזאת השם.
כבר הייתה מתקיימת, כן? לא מדברים בן אדם חוטא.
כן, מדברים בן אדם שלא חוטא.
אז העירה היא לא נסתרת, היא בגלות.
אז היא בגלות, זאת אומרת, אם יש לו החלטה שהוא נמנע מעבירה מחמת של השם, אז זה שורש של העירה. כי זה שורש ההתגלות של העירה, היא במוח בעצם. כי הפחד הוא לא משהו מהותי במידה של עירה, הוא משהו נלווה, הוא משהו נלווה, אבל הוא לא המהות. אז זה השאלה מה זה אהבה, כי באהבה זה ממש מודגש שבאותו נקודה שאתה מרגיש בצורה גלויה, יש לך אותה גם בצורה נסתרת, תמיד. אתה מרגיש חוסר נחת, חוסר נחת, ואתה מנסה להשלים את עצמך בחוסר הנחת הזה. כן, אז נראה בהמשך איך זה כלול. עכשיו הוא מתחיל לדבר איך זה ירושלים לנו, כן? אז מה הקושיות שלו? עוד פעם, כמה הקושיות היה לו? לבאר תחילה, שורש אהבה זו, כן? מאיפה היא מגיעה? ועניינה, זאת אומרת, מה הפקשן, איך אומרים את זה? מה המהות שלה? מה... כן, מה... כן. ואיך היא ירושלים לנו? ואיך נכלל בגם דחילו? ארבע נקודות. והעניין, כי אהבות אין המרכבה. כן, זה לשון של, הלשון של זה, אהבות המרכבה, זה לא לשון קבלית, זה לשון של חז"ל במדרש רבה. בראשית כבר כתוב שם, אהבות המרכבה. מה פירוש מרכבה? מאיפה זה הגיע הלשון הזה? בגלל שעל כל האהבות, אני כבר לא זוכר את הפסוקים, אבל אולי הייתי צריך, על כל האהבות יש לשון בתורה שהשם עומד עליו. השם עלה מעליו, במקום אשר עמד. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא, אפילו חז"ל, זה מה שמעניין, כן? כל פעם הרי אומרים ש... כאילו, זה, המשפטים האלה זה משפטים שבחזל שממש כמעט קבולה בגלוי, כן? מה זה מרכבה לשכינה, כן? כל המושג הזה זה מושג קבלי שכתוב ככה בחזל בצורה הזה. זאת אומרת שהאבות הגיעו למצב כזה שהשראת השכינה הייתה הם, ההתנהגות שלהם והנפש שלהם הגיעה לצורה כזאת מושלמת שהשכינה והם זה זהות אחת, מסתכלים על זה כזהות אחת, עד כדי כך שהם פנים של במרכבה, יש פנים שבכיסא הכבוד. זה כך שהם, שהשכינה רוכבת עליהם. וזה הופך, זה גם כן עובד לשתי צדדים, נכון? כאילו הם, 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 הם התנהגו פה בצורה יוצאת דופן, בצורה יוצאת דופן מהדרך של בני אדם רגילים, ואז השכינה בעצם יש להם זהות, ואז גם כן המושג של אברהם נהיה מושג בשכינה. נכון? היום כשאנחנו מדברים על השכינה, אנחנו אומרים, יש צד של אברהם, ויש צד של יצחק, זאת אומרת, זה כאילו עבד בשני כיוונים. הם היו אנשים פה בעולם הזה, אנשים פיזיים, שכל כך השלימו את הפעילות שלהם עד שאתה יכול להגיד, זאת אומרת שפעולותיהם וההתגלות של השכינה בעולם הם שווים, ואז גם כן בשכינה עצמה היא מקבלת צורה של אברהם, צורה של יצחק, כן? זאת אומרת, לא. כמו סוג של מראה, כן? והיא מקבלת אור, אז אם זה מראה בצבע כזה, היא מקבלת צבע כזה, אז לכן הנפש הכי נמוכה, יש לה כאילו כלים לקבל אור נמוך. זהו. אבל בעצם, כשאתה מדבר על האור בפני עצמו, זאת אומרת, השפע האלוקי שמגיע לנפש הזאת, זה אותו שפע שמגיע לנשמה הכי גבוהה שיש. זאת אומרת, זה אותו אור. פשוט הוא מקבל את זה בכלים אחרים. כדכסיב, שבא מאיר אור אינסוף ברוך הוא ממש, כדכתיב השם בחוכמה יסד ארץ. זאת אומרת, חוכמה, שזה המדרגה הכי גבוהה, כן? יסד ארץ, שזה המדרגה הכי נמוכה. כן? זאת אומרת, האור של החוכמה מאיר, ואותו דבר גם כן כתוב כולם, בחוכמה עשית. הכל. גם הדברים הנמוכים, זה השורש שלהם, הוא מהשורש של חוכמה, ונמצא כי אין סוף ברוך הוא מלובש בבחינת חוכמה שבנפש האדם יהיה מי שיהיה מישראל. זאת אומרת, כל בן אדם מישראל, בבחינה של חוכמה שלו. עכשיו, מה זה נקרא חוכמה? כמו שאנחנו מדברים פה הרי על בן אדם, כמו שהוא אומר טיפש. סליחה על המילה, נכון? אדם שלא יכול להתבונן בעצם, הוא לא בן אדם שיש לו כלים שכליים. עכשיו, הבן אדם הזה, אז בתבונה, בעולם של בינה, זאת אומרת, בהתגלות אין לו שכל. הרבה פעמים אנחנו מדברים עם בן אדם, שזה נראה שאין לו שכל, אז מה זה אומר? שהבינה שלו אין לו בינה, הבינה שלו חלשה, לא בהתגלות. זאת אומרת, אין לזה... אבל מה זה חוכמה? חוכמה זה הכוח שמוליד את החוכמה. זה כמו שהוא יגיד עוד שנייה. זה לפני ההתגלות. חוכמה, למשל, ביוד קי וו קי, אז A זה בינה, ה-A הראשונה. יוד קי וו קי, אז יש לנו יוד, היוד זה חוכמה. קטן, זה כמו נקודה. זה לפני ההתפשטות שלה. לפני שיש לה צורה. נקודה. ו-A זה בינה. זאת אומרת, זה אחרי שכבר, כמו שאנחנו רואים חוכמה, כמו שאנחנו, זה מתגלה אלינו. בן אדם חכם, הוא מדבר, הוא יודע לקשר דבר לדבר, זה כבר בינה. אחרי זה, וו זה המידות, ו-A האחרונה זה המלכות. אז נמצא, כן, שכל בן אדם, גם כשאתה לא רואה שיש לו חוכמה, אתה לא רואה שהוא בן אדם שיכול להתבונן, אז נכון, אז בבינה יש לו חיסרון, אבל בחוכמה, שזה דרגה יותר גבוהה מזה, שזה לפני ההתגלות, כל יהודי יש לו את החלק הזה. היהודי יש לכל, לכן איך קוראים ליהודי? יהודי. למה קוראים ליהודי יהודי? מה זה, כולם שבט יהודה? כי זה יוד. יוד זה חוכמה, כולם בחוכמה עשית, כולם יש להם את היוד. כן, כמו שאומרים, לכל אחד יש את היהודי. מה זה היהודי? היוד, זאת אומרת, המקום שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בלי כלים של העולם הזה. זאת אומרת, כשחכם מלמד שיעור, כן, והוא מחדש איזה חידוש בתורה, אז מה זה? זה חוכמה שהתגלתה, חוכמת התורה שהתגלתה בעולם, נכון? יש לה כבר צורה. או כשיש לו אהבה ויראה להשם, זאת אומרת, זה מידות שהתגלו בפועל. אבל חוכמה, כל פעם כשנראים על חוכמה בעצמה, זה לפני התגלות. אז כל יהודי יש לו את החוכמה לפני ההתגלות שלה. יפה. ובחינת החוכמה שבה אם אור אינסוף ברוך הוא המלובש ומתפשט בכל בחינת הנפש כולה להחיותה, מבחינת ראשה עד בחינת רגלה, כי תכתיב, החוכמה תחיה בעליה. ולפעמים ממשיכים פושעי ישראל נשמות גבוהות מאוד, שהיו בעמקי הקליפות, כמו שכתוב בספר הגלגולים, כי כיוון שהם נמצאים למטה, הם נמצאים למטה, ויש לפעמים סוד למה הנשמות הגבוהות חייבים, כמו שדוד המלך, נכון? דוד המלך, כל מיני סיפורים, כל הזה הגיע עם רות, שהיה שאלות, ואחרי זה על אמא שלו היה גם כן שאלות, והכל היה עם שאלות, לא היה ברור, וכל הסיפורים, אחרי זה בת שבע וכו' וכו'. אז למה? כיוון שלפעמים הדרך להביא אור גדול לעולם צריך להגיע בשקט, באסתר, כדי שלא יהיה, לא בצורה רגילה. בקיצור, אי אפשר לפי הסדר הרגיל להביא כזה אור לעולם. אז לכן, אם הם היו מנותקים מן העולמות העליונים, איך פושע יכול להביא נשמה מעולם האצילות? נכון? היה הרבה צדיקים שאבא שלהם היה רשע, אז איך רשע יכול להביא נשמה שהיא מעולם שהוא לא שייך אליה? אלא סימן שבעצם הוא מקושר לכל העולם הזה גם, כן? הוא חלק מזה, כן? ולכן, כשיש צורך, הקדוש ברוך הוא שולח נשמות גם בצורה כזאת, אין? זה לא סתירה. הנה, החוכמה היא מקור השכל וההבנה. כמו שאמר, זה מה שאמרנו מקודם, והיא למעלה מהבינה שהיא הבנת השכל והשגת, והשגתו. זאת אומרת, חוכמה, כל פעם שאנחנו אומרים חוכמה זה לפני, יש איזה הרבה פעמים בן אדם מגיע לאיזשהו סוגיה, או משהו, יש לו כאילו איזה הרגשה, איזה כיוון כזה. כן, הוא, כאילו, אמור להיות משהו בכיוון הזה. זאת אומרת, הוא לא יודע, אין לו מילים איך עדיין להגיד את זה, איך להסביר את זה, אבל הוא ישר רואה, הוא אומר, יש פה איזה, מה זה, זה החוכמה לפני שיש לה התגלות, כן? והחוכמה היא למעלה מההבנה והשגה, והיא מקור להם, וזה לשון חוכמה, מה זה, מה מילה חוכמה? כוח, מה? שהוא מה, שאינו מושג, זה כוח שהוא מה, שאינו מושג ומובן, ואינו נתפס בהשגה עדיין, ולכן, כיוון שהוא לא נתפס, יכול להתלבש בו, מתלבש באור אינסוף ברוך הוא, כן, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בחוכמה, כיוון שהיא בעצמה דבר שלא מתגלה לנו. הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות בדבר שכבר יתגשם ויתגלה פה בעולם. כן, זאת אומרת, בחוכמה עצמה הוא לא יכול להיות, כיוון שהחוכמה היא כבר נהיה כמו דבר גשמי, מחשבה של העולם הזה. הקדוש ברוך הוא נמצא לפני ההתגלות של המחשבה בעולם. יש איזה שורש של החוכמה ששם הקדוש ברוך הוא מתגלה. ולכן כל ישראל, אפילו נשים ועמי הארץ, הם מאמינים בהשם. למה? שהאמונה, אפילו שאין להם, הם לא, תשאל אותם למה אתם מאמינים, הם לא יכולים להסביר לך כלום. הם לא יודעים להסביר למה הם מאמינים. זה מציאות, למה? שהאמונה היא למעלה מן הדת וההשגה, כי פתי ימין לכל דבר, והרום יבין. כן, מי שיש לו הרום, זאת אומרת, אז הוא כבר בהבנה, אבל פתי חייב להסתמך על אמונה, אמונה שזה למעלה מן הזה. ולגבי הקדוש ברוך הוא שלמעלה מן השכל והדת, ולאיס מחשוב את פיסה בי כלל, הכל כפתאים אצלו יתברך. כולם, זאת אומרת, זה משהו מהותי. זה לא שאתה אומר, כן, יש טענה נפוצה, להגיד, אמונה זה בעצם זה חוסר שכל. כן, זה בעצם חוסר שכל, אתה לא יכול להפעיל את השכל שלך, לכן אתה מאמין. אבל זה משהו שהוא, זה, כשאני בא לדבר על זה בלוגיקה, אני אומר, לוגית לא יכול להיות השגה, בקדוש ברוך הוא, כן? לא יכול להיות, לוגית אני יכול להגיד את זה. לא, זה מחשבה לוגית להגיד. זה לוגית אני יכול להגיד לך שהקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא מעל כל הדברים שהם נבראו, אז אנחנו לא יכולים לתפוס אותו, כי אין לנו כלים לתפוס אותו. אז מילה, כשאני אומר לך שאני מאמין, זאת אומרת, שאין לי כלים להגדיר אותו בכלים שכליים, זה לא טיפשות או חוסר זה, זה כלל לוגי. זה כלל ראשון שאני יכול להגיד לך, הלוגיקה מחייבת שאי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא. ומילא חייב להיות מושג של אמונה.
זה עוד יותר גבוה?
כן, זה הכי גבוה, כאילו, זה הכי גבוה, שמקום שהוא עדיין חצי, לא ממש בעולם הזה, הוא מעל העולם הזה, כאילו, הוא לא יכול...
אני קורא לזה הכי גבוה, למה זה לא הפוך?
שמה?
כאילו, אם זה ההתחלה שהולכת ומתפתחת, אז משהו מתפתח גבוה יותר ממש מהמקור, לא?
הוא מתפתח, הוא מתגשם, זאת אומרת, כאילו, הוא מקבל צורה של העולם הזה. זאת אומרת, הקדושה הזאת היא, כאילו יש אור שיורד, ובהתחלה הוא עדיין לא יכול, אתה לא יכול לשים אותו בכלים. זה ראינו את היסוד הזה גם בהכל. ככל שהאור גדול יותר...
כמו שאמרת, בן אדם שבא לסוגיה בשביל איזושהי קדושה, עד שבסוף החידוש העצום...
יפה. אז אנחנו מבינים שהחידוש העצום זה הדבר, נכון?
אז הוא פחות מהתחושה?
או, אז זה הנקודה. הנקודה היא, אמרנו את זה גם פעם. זאת אומרת, כשאור גדול, אמרנו את זה על סובב כל העלמין, ומה לכל העלמין? סובב כל העלמין זה כאילו משהו שהוא מחוץ לו, כי הוא לא יכול, אני לא יכול להכיל אותו. אז הוא אור גדול יותר, אבל הוא מנותק ממני. אז מבחינתי הוא פחות חשוב. הוא פחות חשוב, כיוון שמה הוא רלוונטי? הוא רלוונטי בדרך של משפיע לא ישיר, אלא בדרך של משפיע עקיף. אבל כשאתה מדבר במהות, כלפי כל העולמות, מה יותר גדול? ודאי שהוא יותר גדול. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא מקדם יותר דברים. אבל כשאני מסתכל מהכלים שלי, אז לכן, כמו החידוש הזה אתה אומר, נכון, שלמעשה, בלי השורש הזה שמביא לך את השיעורים בסופו של דבר, אז מה אני, אין לי מה לעשות איתו, מה אני אעשה איתו? אני לא יכול להגיע לשיעור ולהגיד שלום, יש לי הרגשה, משהו שזה הכיוון הזה. נכון? אין, אתה צריך להגיד שיעור, אז אתה צריך להגיד שיעור. אז זה מחובר אלינו יותר. אבל מה בעצם הניע פה את כל התהליך? מה שהניע את כל התהליך זה הכוח הזה שלקח אותך בכלל לכיוון הזה, ואז אתה רק צריך לסדר את העניינים, אתה מסדר, אתה אומר, זה. אני כמעט בטוח, כל מי שפעם ניסה לסדר סוגיה, כן? הוא נכנס לאיזה נושא, הוא מתחיל לחשוב, טוב, אני צריך עכשיו לדבר על יציאת מצרים, אז מה אני אדבר על יציאת מצרים? אז איך זה מתחיל? איך מתחיל בעצם כשאתה מתחיל דרשה או מתחיל שיעור? יש לך איזה הרגשה, יש לך איזה סוג של כיוון יציאת מצרים צריך להיות הנושא הזה. עכשיו בואו ננסה למצוא, כן, לפעמים זה לא, לפעמים זה גם מגיע הפוך, אבל יש כזה מושג של, שזה מגיע מה... אז זה הכוח המניע בעצם. כן. כדכתיב, שהכל כפתאים אצלו התברך, כדכתיב, אני בר ולא יודע, בהמות הייתי עמך, כמו בהמה. ואני תמיד עמך, זאת אומרת, בשך שאני, אני בר ולא יודע, בהמות הייתי עמך. זאת אומרת, כלומר, שבזה שאני בר ובהמות, אני תמיד עמך. זאת אומרת, הבחינה הזאת של אי הידיעה, היא המקום שבו הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות. במקום שעדיין אין חוכמה והבנה. זאת אומרת, שאתה מסביר את הקדוש ברוך הוא בבחינה של פילוסופיה, זאת אומרת, כן, זה מוגדר, זה מוסדר, אז שם הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות, כיוון שזה מקום שהוא מוגדר, הוא מוגשם. אבל באמונה, כיוון שזה מקום שהוא נמצא מעל התפיסה, זאת אומרת, אני אומר, אני מרגיש, אני מרגיש, אני מחליט שאני מאמין במשהו, כן? מה זה אומר שאני מרגיש, אני מאמין? שיש איזה, וזה מציאות, אין מה לעשות. אם אתה מתבונן לעולם מבחוץ, אתה רואה שרוב בני האדם מאמינים. לא משנה במה, אבל הכוח הזה של אמונה הוא משהו כאילו טבעי אצל בני אדם. אם כאילו היו חוקרים אותנו במעבדה, אם היו לוקחים בני אדם וחוקרים אותם במעבדה, כמו שלוקחים שימפנזות, אז היו אומרים, יש איזה תכונה אנושית, תכונה, המרכיבים שלהם, הם רוצים לאכול, הם רוצים לישון, וגם כן הם אוהבים להאמין. הם אוהבים להאמין, ויש כמה מוזרים כאלה חריגים שגרים בתל אביב, או כמה מקומות שהם כאילו יוצאי דופן, זה סוג של התפתחות בתוך המין הזה, שהם אין להם את הצורך הזה של האמונה, או משהו כזה, זה איך שהיו מגדירים את זה.
יש להם.
אבל האמין, כן, 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 יש להם, אבל אני אומר, בצורה כללית, כשההגדרה של בן אדם הייתה בספרים, שהוא אוכל, יושן ומאמין. כן? זה היה אחד מההגדרה שלו. אז זאת אומרת שיש פה איזה משהו מהותי בנפש האדם. אתה לא יכול... אם אתה מתעלם מזה, אתה מתעלם מהכל, כן? זה כמו ש... אני לא יודע אם דיברנו על זה, על הכוזרי. יש לנו כוזרי היום, אני לא יודע אם נספיק את זה. אבל הכוזרי, אז המלך שם הביא את כל את הנוצרי, מוסלמי, פילוסוף, יהודי. היה לו, מה כתוב שם? הוא חלם חלום. מה אמרו לו בחלום? כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים, כן? Your mind is good, מה שאתה עושה, your actions are not.
Intentions are good.
כן, אז מה שאתה עושה לא. קיצור, אז הוא רצה לשמוע תגובת מכולם. אז הפילוסוף אומר לו, תראה בעצם, הכוונה זה, עיקר זה הכוונה, המעשים זה סך הכל איזה דרך, בקיצור, אין, המעשים עצמם, אין להם חשיבות עצמית. זה רק בגלל שזה מביא אותך אל הכוונה, מביא אותך אל הזה, אבל אין חשיבות לזה. עכשיו, המלך עונה לפילוסוף, תראה, אתה יפה מאוד מה שאתה אמרת, ממש, דברים נשמעים הגיוניים מה שאתה אומר. שמה אכפת לי אם אני עושה לולב, לא, מה זה משנה המעשים? העיקר זה הזה. אבל מה אני אעשה? אבל אמרו לי בחלום, שכוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים. הסימן שכן יש מעשים. עכשיו, רבי יהודה הלוי כותב את זה בתור, הרי ספר פילוסופי, פחות או יותר, נכון? הוא כותב ספר, אז עכשיו, זאת אומרת, הוא בא כאילו לדחות את בעצם רבי יהודה הלוי, בתוך הסיפור הזה, רוצה לדחות את הטענה של הפילוסופים. אז מה אתה עונה לפילוסוף? פילוסוף בא ואומר לך, תראה, מה זה משנה? אתה עושה ככה, אתה בודהיסט, אתה זה. למה יעשה? אתה מתכוון לטוב, אתה רוצה להיות בן אדם טוב, אתה זה. אז זה לא משנה אם אתה בודהיסט, אם אתה נוצרי, אם אתה יהודי, זה מה שהוא אמר. העיקר שאתה עושה משהו שמנסה לכוון לטוב. מה עונה רבי יהודה הלוי? אבל חלמתי חלום. שיש איזה מעשים שהם זה. מה התשובה בזה? התשובה, לכאורה, מה שרבי יהודה הלוי מתכוון להגיד, זאת אומרת, החלום הוא סמל ל... צורך של אנשים, זאת אומרת, כשהבן אדם חולם על משהו, זה משהו בסיסי שבן אדם שיש לו בתת מודע שלו. כן, החלום זה כאילו הגילוי של התת מודע. יש חלומות שטויות, אבל בעצם כאילו החלום, מי שפרויד, כן, זה בעצם כל הזה, שסוד החלומות, בעצם כל חלום זה בעצם הגילוי של משהו תודעתי. זאת אומרת, ואם בני אדם חולמים שיש מעשים מסוימים, זאת אומרת, הבודהיסטים חושבים שצריכים לעשות ככה, והמוסלמים, אבל בעצם, אם תשאל את רוב בני האדם, הם כולם יגידו לך שצריכים לעשות מעשים מסוימים. אתה לא יכול להישאר עם זה שיש לך כוונה. זאת אומרת, יש צורך אנושי יש משהו בסיסי באדם שהוא אומר שצריכים שיהיה מעשים. אז עכשיו אתה בא ואומר לא צריך. אז אתה הולך נגד המין הזה. זה כאילו שאתה רוצה להכיל על שימפנזה כללים של ג'ירפה. כן? זאת אומרת, אני מסתכל מה התכונות של שימפנזה, כך וכך. יגיע פילוסוף, יגיד, לא חייבים את התכונות האלה. לא חייבים לקפוץ על העץ. אפשר לאכול גם בלי לקפוץ על העץ, כי הג'ירפה גם לא קופצת על העץ. בסדר, אתה מדבר, זה ג'ירפה וזה שימפנזה, הוא צריך. אז אם הבן אדם חולם שהוא צריך לעשות מעשים, אומר רבי יהודה הלוי בעצם, זה אומר שיש, זה מה שהבן אדם צריך. זאת אומרת, חייב להיות שבבריאה שלו מונח שצריכים להיות מעשים מסוים. עכשיו אנחנו צריכים רק לברר מה המעשים. אז פה נברר בין היהודי, כל אלה שטוענים שיש איזה מעשים מסוימים, אז בואו נברר מה המעשים שצריכים לעשות. אבל קודם כל זה היסוד, שצריכים שיהיו איזה מעשים מסוימים. כן? אז זאת אומרת, ההרגשה שהיא בסיסית, אז כמו שאנחנו אומרים פה, גם כן, העניין הזה של אמונה, זה גם כן אותו דבר. גם האמונה, זה משהו שהוא קיים בסיסי באנושות. אז אם זה משהו שקיים באנושות, אז זה לא חוסר לוגיקה, זה הלוגיקה.
רק צריך לברר מה האמונה.
רק צריך לברר מה האמונה, נכון, אבל זאת אומרת, עצם הדבר שאנשים מאמינים, זה קודם כל אומר שיש משהו חיצוני שבהם הם מאמינים. יש קיום של משהו חיצוני, כי אם לא, מאיפה יש את הזה? אז זה אומר, כלומר, שבזה שאני בר ובהמות, בזה שאני מגיע לדרגה הזאת שאני לא מבין, שם יכולה להיות התגלות של השכינה עצמה, של השם בעצמו, כן? ולכן, אפילו קל שבקלים, ופושעי ישראל מוסרים נפשם מהקדושת השם על הרוב. כן? יש להם אפילו אנשים שכל החיים שלהם לא, אבל מגיע העניין של מסירות נפש, מוסרים. וסובלים עינויים קשים שלא לכפור בהשם אחד. ואף אם הם בורים ועמי הארץ ואינם יודעים גדולת השם. וגם במעט שיודעים, אין מתבוננים כלל. ואין מוסרים נפשם מחמת דעת והתבוננות בהשם כלל. זאת אומרת, אפילו הבחינה הזאת של דעת אין להם. אלא בלי שום דעת והתבוננות, כאילו הוא דבר שאי אפשר כלל לכפור בהשם אחד, בלי שום טעם ומענה, כאילו זה המציאות. והיינו משום שהשם אחד מאיר ומחיה כל הנפש, על ידי התלבשותו בבחינת חוכמה שבה, שהיא למעלה מן הדעת והשכל המושג ומובן. כיוון שהקדוש ברוך הוא מתגלה אצל יהודי בבחינת חוכמה, בבחינה של אמונה, אז זה האהבה המוסתרת הזאת שהיא נמצאת אצל כל בן אדם, זאת אומרת, אז יש מושג של אהבה שהוא בסיסי, שהיא ירושה לנו מאבותינו, מאברהם, יצחק ויעקב, שהיו מרכבה לשכינה.
אבל איך הגענו לאהבה? דיברנו פה על חוכמה.
לא, זאת אומרת, הוא אומר...
או אינסוף שמגיע דרך החוכמה.
כן, זאת אומרת...
לא הגענו לאהבה.
כן, הנפש, יש את הנפש של הבן אדם. האהבה המוסתרת הזאת, מאיפה היא מגיעה האהבה המוסתרת הזאת? מזה שיש כוח מה. זאת אומרת, מה זה כוח מה? יש... כאילו משהו שהוא מעל התבונה שלו, מעל ההתבוננות שלו אפילו, מעל השכל שלו, שהוא משפיע לו, ששם השם יכול להיות, נכון? שם אור אינסוף יכול להשפיע. והאור אינסוף הזה, הוא מחיה עד הדרגות הנמוכות שבו. עד הדרגות הנמוכות שלו. אז כאילו כשאתה, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את ההשפעה הזאת, אז במוח זה מה שנקרא אמונה. כן, זה לא במוח, אבל זה משהו ש... איפה תשים אמונה? איפה היא נמצאת? במוח, זה החלטה של המוח שבן אדם מעמיד, נכון?
כן, זה מה שהחיבור הוא דרך החוכמה.
בדיוק, אז זה... כשהקדוש ברוך הוא מאיר בחוכמה, מה שקורה זה שבמוח הבן אדם מאמין, בלב הוא מרגיש אהבה מוסתרת. האהבה המוסתרת הזאת היא, כשבן אדם יגיע לחבוט אותה, כמו שנראה, כשהוא בא לכפור בהשם, אז היא מתגלה והוא מוסר את נפשו להשם. וכמו שאמרנו, איך, מה הרגשה התמידית שלה? הרגשה של חוסר. הרגשה של החוסר נחת הזה אצל יהודי, זה ההתגלות שמגיעה מהאמונה, שמגיעה מהחוכמה, שמגיעה מזה שהקדוש ברוך הוא יושב שם ומשפיע עלינו. כן? זה, עוד פעם, כי כל פעם אצל בן אדם זה תמיד יהיה שבמוח זה יתגלה בצורה מסוימת, בלב זה יתגלה בצורה, ובמעשים זה יתגלה בצורה אחרת. כי הנשמה שלו בנויה משלושה חלקים. אז גם כשאתה אומר שהוא לא מתבונן ולא שום דבר, אבל האור הזה שמשפיע עליו, אז בחוכמה אתה קורא לזה אמונה, וכשאתה מדבר על מידות, אתה קורא לזה אהבה מוסתרת. כן? אז זאת אומרת, כאילו, האהבה מוסתרת ואמונה הם דבר אחד. הם מגיעים משורש אחד, הם מגיעים מזה שבבחינת חוכמה, זאת אומרת, בכוח הנסתר, שאפילו, שבן אדם הוא לא מתגלה אצל הבן אדם בעצמו, יש התגלות של הקדוש ברוך הוא, כיוון שזה מעל החוכמה, ומילא משפיע מה שאנחנו קוראים אמונה, ואהבה מוסתרת, הוא ידבר על זה, על אהבה מוסתרת, הוא ידבר בהמשך גם כן. אבל עכשיו, יש פה את העניין הזה של הירושה לנו מאבותינו. בוא, אני לא יודע אם נספיק, מתי המעריב? ברבע. אז בואו ננסה, נראה מה שנספיק, נספיק. זה כוזרי, חשוב מאוד, על היסוד הזה של הירושה לנו מאבותינו, זה כוזרי, שהוא מדבר על איך זה עבד, זאת אומרת, איך זה התנהל הדבר הזה. אז הבאתי למישהו את זה, את ה... או, גרשון, אתה קיבלת את ההעתק. לא משנה. אז זה החבר מדבר עם המלך. הוא אומר ככה, אני יוכיח לך את גדולת העם הזה. די לי בעידות שהעידה התורה, כי אותם בחר אלוקה לו לעם ולאומה מבין כל אומות העולם. וכי העניין האלוהי חל בכל עמונם. כן, זאת אומרת, יש איזה משהו מהותי שיש בכל יהודי, כל יהודי, העניין האלוקי, עד שנעשו כולם ראויים לשמוע את הדיבור האלוהי. ומהם עברה סגולה זו אל נשיהם, כי גם מהם קמו נביאות. כן, גם אנשים גם קיבלו את זה. ואילו לפניהם לא חל העניין האלוקי, כי אם על יחידים, שעליהם עברה סגולה זו מהאדם הראשון. זאת אומרת, העניין הזה, הבחינה הזאת שהיא ירושה, מה שהוא קורא לה פה, ירושה למעבטנו, לפני אברהם אבינו, היא הייתה קיימת, אבל היא לא הייתה קיימת בירושה. היא הייתה קיימת אצל אנשים נבחרים. אז אדם הראשון, כי האדם הראשון זכה לסגולה זו, זאת אומרת, לנשמה המיוחדת הזאת, לאור המיוחד הזה, כי היה שלם בכל, בלא יוצא מן הכלל. היה לו הכל מושלם. למה? כי מה פגם אפשר למצוא בשלמות יציר אשר יצא מתחת יד אומן גדול, גדול חוכמה וכל יכול, כן? זה ממש, לא היה לו אבא ואמא שיצרו והביאו איתו את כל הבעיות שלהם, ונוצר מחומר אשר בחרו אומן זה, לשם צורה שרצה בה, לשלמות זו לא הייתה מניעה, לא מצד מזג, זה רעב, הנה, ודם מהם, כן? אז זאת אומרת, לא הייתה השפעה לא טובה של הורים, ולא מצד ההזנה והטיפוח בשנות הינקות והילדות, כן? אולי הסוג אוכל שהוא אכל, או סוג הגידול שגידלו אותו, ולא מצד ההשפעת האוויר והמים וחבל הארץ, אולי הוא גר במקום לא טוב, אוויר, לא. כי אדם הראשון ברא אלוקו בתבנית איש שהגיע לסוף שנות בחרותו, שלם בגופו, במידותיו, והוא קיבל מעת האלוקה את הנפש החיונית בשלמותה, ואת השכל במעלתה העליונה אפשרית לאדם לפי תכונתו האנושית. ואף את הכוח, שימו לב, אף את הכוח האלוהי שמעל לשכל, רצוני לומר את המדרגה שבהגיעו אליה ידבק האדם באלוקה וברוחנים וישיג את האמיתות בתחילת מחשבה בלא עיון ולימוד. מה זה, מה זה? כוח ממש, דברי הבעל התניא בכוזרי. זאת אומרת, יש לך את החוכמה כפי שהיא מתגלית, נכון? אבל יש לך משהו שהוא מעל השכל, ששם זה... אתה נדבק באלוקה וברוחניות, כמו שהוא אמר, כי כשאתה מעל השכל אתה יכול להידבק באלוקות, ואתה משיג את הדברים בלי התבוננות. למה? כיוון שזה הכוח מה? הכוח היוצר. לכן נקרא האדם הראשון אצלנו בן אלוקים. וכל הדומין לו מזרון נקראו בני האלוקים. זה תלוי בפרשנות, איפה כתוב שהוא בן אלוקים? זה תלוי בפרשנות שהיו בני האלוקים, זה בספר בראשית. כן? עכשיו תראו, הוא אומר פה עוד איזה דבר חידוש, לא ידעתי את זה. הנה, האדם הראשון הוליד בנים רבים. זאת אומרת, התורה לא כתבה לנו את כל הרשימות של האדם הראשון. אך מכולם לא היה ראוי לבוא במקומו כי אם אבל, כי רק זה היה דומה לו. ומשהרגו קין אחיו, מתוך קינה שנתקנה בו על מעלה הזו, ניתן לאדם שט תחת אבל. ושט היה דומה לאדם, לכן נעשה הוא לסגולת אדם וגרעינו. ואילו שאר הבנים לא היו קיים כקליפות, כולם זה היה כמו קליפה, ולכולם השלמות בגוף וסגולת שעת היה אנוש בנו, וכך נמשך העניין עד נוח על ידי יחידים שהיו כגרעינים. כולם דומים לאדם הראשון ונקראים בני אלוקים. ולכולם השלמות בגוף ובמידות, בריחות ימים, בחוכמה ובכושר המעשה. ולפי ימי חיים מונים לנו את השנים מאדם הנוח. טוב, זה סתם הוא מספר לו. וכך היה הדבר גם בדורות אשר מנוח עד אברהם. אמנם היה בהם מי שלא דבק בו העניין האלוקי, כך, למשל, תרח. זאת אומרת, נכון, בעשר דורות שמאדם עד נוח, כולם דבק בהם האלוקים, אבל תרח, לא. זה בדיוק מה שכתב הבעל התניא, שיש נשמות שאין בהם את הכביכול, והם מביאים את נשמות גבוהות, נכון? אולם אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו, לעבר. לכן, נכון, איך אנחנו קוראים אברהם העברי? ואנחנו נקראים, יוסף אמר, עברי אנוכי. מה פירוש? אנחנו מדלגים על תרח. כן? זאת אומרת, אנחנו, אני קיבלתי את הסגולה הזאת מעבר. יפה? גדולה מזאת, הוא הכיר גם את נוח, כי העניין האלוקי נמשך אצלם מאבות אבותם אל בני בנים. כך היה אברהם סגולת עבר ותלמידו, ועל כן נקרא עברי. ועבר היה סגולת שם. הוא ירש את הקדושה הזאת משכם, שהייתה סגולת נוח, שכן עכשיו פה הוא אומר, מקשר את זה גם כן לעניין של המיקום, של ארץ ישראל, שכן נפלו לו בירושה ארצות האקלימים הנוחים, שבמצנתה נמצא ארץ חמדה, ארץ כנען, היא ארץ הנבואה. זאת אומרת, זה שארץ ישראל היא במרכז, מרכז העולם, הישן לפחות, כן? זה, זאת אומרת, שזה האקלים הממוצע, זה היה תורה של אקלימים, כן? תורה שלמה, שלפי האקלים, ככל שהכוזרים מעריך לזה הרבה, ככל שאתה מתרחק מקו המשווה, זה נהיה יותר גרוע ויותר גרוע. הקו המשווה זה בעצם האקלים השווה, האקלים הזה.
שראוי למגורי אדם.
כן, נכון. אז
אפשר
באנגליה אי אפשר לחיות, נכון? השמש והירח וגשם פתאום, וזה, אתה לא, זה לא, אנשים נורמליים לא יכולים לחיות ככה, כן? זה לא, לא אנשים נורמליים. אך יפת, מה?
לא פלא, לא פלא. לא, באמת לכן ממציאים כל מיני מילים.
אך יפת יצא אל הצפון, וחם אל הדרום. אז מלא, המיקום הוא גם כן קשור. זאת אומרת, זה שיש להם את המיקום הזה, זה בגלל שיש בהם את הסגולה. וסגולת אברהם מבני בניו היה יצחק. עכשיו, מאברהם, מה שאנחנו רואים פה, ירושה לנו מאבותינו, הכוונה היא, מאברהם נוצר כלל, שהסגולה הזאת יכולה להיות רק דרך אברהם. עד אברהם, זה לא היה חייב לעבור מבין לבין. זה היה יכול לעבור לבין דוד, פתאום. זאת אומרת, זה לא היה משהו מהותי שזה יעבור מבין לבין. מאברהם נקבע שהסגולה הזאת חייבת לצאת, כל מי שיש לו נשמה סגולית הזאת, חייב להיות נכד של אברהם אבינו. אין אפשרות לא להיות נכד של אברהם אבינו. אבל עדיין, גם מאברהם אבינו יצאו נשמות שהם לא שייכים לעניין הזה, כמו ישמעאל, כן? וזה אומר. וסגולת אברהם מבני בניו היה יצחק, ולכן שילח אברהם את כל בניו אחים מן הארץ המיוחדת, היא ארץ כנען. למה? כי הארץ קשורה לסגולה, ואותו ייחד ליצחק. וסגולת יצחק היה יעקב, ולכן הורחק עשיו אחיו מן הארץ ההיא, כי יעקב לבדו נמצא ראוי לה. אולי בני יעקב, זאת אומרת, אחרי שהושלמו המרכבה, זאת אומרת, שלושת האבות, היו כולם סגולה, כולם יחד ראויים לעניין האלוקי, ולכן להם היה המקום ההוא, המיוחד בהתגלות העניין האלוקי, לנחלה. מותו שהיה התחיל העניין האלוקי, שעד הנה לא חל קיים על יחידים, עד אז היה עובר ביחידים, מאותה שעה התחיל העניין, שוכן בקרב קיבוץ, נהיה עם, נפח עם שהוא יש לו את הירושה של הקדושה הזאת, והאלוקה השגיח על בני יעקב גם ביותם במצרים להפרותם ולהרבותם ולגדל לבניהם, כאשר יגדל איש את האילן ששורשו טוב, עד הוציאות פרי בשל בדומה לפרי הראשון שממנו ניתה אילן. רוצה לומר, דאג לגדלם אשר ידמו לאבותם אברהם יצחק ויעקב ליוסף ואחיו. והפרי הבשל, מתי הגיע המצב שכבר הם הגיעו עד כדי כך? משה, אהרון, מרים, ובאנשים כבצלל קוליהו, כראשי המתות, כ-70 הזקנים שנמצאו רואים לנבואה מתמדת, וכהושע, כלב וחור ורבים זולתם. בעת ההיא נמצאו בני ישראל, כולם רואים לראות האור האלוקי בתוכם, ולהתגלות השגחת האלוקה עליהם. אמנם, היו ביניהם גם חוטים שנואי אלוקה, אבל אין ספק שגם הם היו סגולה מבחינה ידועה. גם אצל הרשעים היה את הסגולה הזאת, שהרי מצד שורשם וטבעם היה בהם מן הסגולה, ועתידים היו להוליד בנים שיהיו סגולה. אתה רואה שאם הם מולידים בנים, אז כך יש להיזהר באב החוטא, שכן הוא הנושא, אפילו בן אדם חוטא, איך אתה מתייחס אליו? הוא נושא את זרע הסגולה. אשר בהזדקחו תתגלה בבנו או בבן בנו, כמו שאמרנו, בנוגע לתרח ולאחרים. שלא דבק בהם עצמם העניין האלוקי, אבל עתידים היו לפי שורשם להוליד בני סגולה. כן, מה שאין כי בשורש כל מי שיצא מחם ויפת, שאין להם בכלל את הדבר הזה. דבר דומה לזה אנו מוצאים בעניינים הטבעיים. פעמים רבות אין האיש דומה לאביו כלל, אבל דומה הוא לאביו אביו, לאבי אביו, נכון? בצורה של הפנים. ואין ספק שאותו הטבע ואותו דמיון כבר היו צפונים באב, אם כי הדבר לא היה גלוי לחוש. כך היה הטבע של עבר צפון בבניו עד שנתגלה באברהם אבינו.
זה לא התרגום הקלאסי,
זה לא מודרני. זה התרגום היותר מודרני, כי שהוא יותר קל. זה לא איבן טיבון, זה... כן, זה של...
איבן
שמואל.
ששם היה קופמן או משהו.
שס? קופמן. כן, כן, כן.
שקו היה... טוב, מישהו הולך לתחלפה?